במה שנוגע ל-י"ז בתמוז, יש כמה וכמה דברים, וכהרגלנו בקודש בסייעתא דשמיא, ננסה ללמוד מזווית חדשה כמה אפשרויות. קודם כל נתחיל במה שהמשנה במסכת תענית כותבת, פרק ד' משנה ו', חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. יש כאן מניין של דברים, חמישה דברים שקרו ביום הזה. כמובן שזה לא באותה תקופה, לא באותה שנה, כן, לאורך ההיסטוריה קרו חמישה דברים ביום הזה. הדבר הראשון שהמשנה מצטטת זה שנשברו הלוחות, נשתברו הלוחות. הדבר השני, בוטל התמיד, קורבן התמיד, שהיו מחליבים בוקר וצהריים כל יום. הפעם הראשונה בוטל. בוקעה העיר או הופקעה העיר לפי כמה נוסחים. העיר ירושלים הופקעה. דבר רביעי, אפוסטמוס שרף את התורה. מי היה אפוסטמוס?
שר בפלסטינה. אחד השרים של הצבא הרומי.
של רומא, נכון. זאת אומרת, שרפו את התורה ביום הזה. ודבר אחרון שהמשנה חושבת לנכון להזכיר לנו, זה שהועמד צלם בהיכל. עבודה זרה, בבית המקדש. יש כאן דברים מאוד מאוד חריפים וחמורים ביותר, כן? זה לא דברים פשוטים. אם ניקח אחד אחד, לפני שנתחיל וניכנס לתוכן העניינים, כן? עצם זה שנשתברו הלוחות, כבר חזרנו על העניין הזה כמה וכמה פעמים, זאת אומרת שהתברר שלא היינו מוכנים בעצם להיות הלוח שעליו הקדוש ברוך הוא בא וחורט את עניינו. לא היינו מספיק כלים מוכנים, נכונים לדבר הזה. אז כאילו המפגש בין האור לבין הכלי פוצץ את הכלי. כן, שבירת הכלים. אתם זוכרים את המושג? הנה, זה אותו דבר. כשהאור חזק מדי ביחס לכלי, קורה משהו בסגנון של שבירת הכלים. דבר שני, בוטל התמיד. זאת אומרת שהעולם הזה כבר לא יכול להכיל את מה? את הנצח, לא את הזמן, להפך. תמיד זה לשון של נצח. זאת אומרת שהזמן הזה שהוא זמן, כלומר החולף, העולם שלנו שהוא תחת מימד הזמן, אינו מסוגל להכיל את ערכי הנצח מבחינת זמנית. מקודם דיברנו מבחינת חומר, מבחינת זהות, שהזהות האנושית, הישראלית, לא יכולה להכיל את ערכי הקודש, השתברו הלוחות. עכשיו אותו דבר במימד הזמן. הזמן העולמי שאמור לקלוט את ערכי הנצח, לא מסוגל. אז כשהנצח כביכול יורד לעולם, הוא מפוצץ את הזמן. אז איך זה מתבטא? בוטל התמיד. כלומר, אין יותר קורבן תמיד, שעניינו זה דווקא הדגש על המילה תמיד. אין התמדה. הדבר שהוא תמיד, שהוא נצח, איננו. דבר שלישי, הופקעה העיר. ירושלים זה מלכות. כשחז ושלום נפקעת המלכות, נפתחת המלכות לדבר זר, לא לקודש. זה כאילו חז ושלום שאלמנט זר בא ואונס את ירושלים. ולכן החומות של ירושלים כבר לא מסוגלים להגן עליה. אז יש כאן גם כן דבר שהוא בלתי הגיוני מבחינת אדם מאמין. איך ירושלים שכל כולה קודש, אתם יודעים שירושלים היא קודש, אפילו אם אין ספר תורה בירושלים, אומרים תחנון כי כולה ספר תורה. לא אומרים תחנון במקום שאין בו ספר תורה, אתם יודעים את זה לפי ההלכה. למשל, אתם הולכים לבית, אם אין ספר תורה בבית, לא אומרים תחנון. אנשים לא יודעים את זה. ואתם מתפללים שם. אבל ירושלים אין דבר כזה, כי כולה קודש, כולה ספר תורה, כולה תורה. ואיך ייתכן שבמקום כל כך גבוה, יש בקע, יש סדק. גם זה לא מתקבל על דעת, מבחינה אמונית. דבר רביעי, שרף אפוסטמוס את התורה. אותו דבר, בצורה הרבה יותר, ברזולוציה קטנה יותר. שורפים כבר את התורה. לא כתוב שורפים את ספר התורה. הוא שרף את התורה כביכול. זאת אומרת שחז ושלום יש סדק במוחלט. יש כאן מנגנון, יש משבר, שאפילו התורה שהיא קודש, אורייטה, קודשה בריך הוא חד. איך ייתכן שמישהו זר יבוא וישרוף דבר כזה, אלמנט כזה? מה, שורפים את השם? זה אותו דבר, זה רק בצורות שונות. אנחנו חוזרים על אותו עניין, זה מה שרציתי להדגיש לכם, בכמה צורות שונות. ובסופו של דבר הוא עמד צלם בהיכל. כלומר, עוד פעם, גוף זר בתוך היכל הקודש. היכל בגמטריה זה כלי. זאת אומרת, זה הכלי. זה אותו דבר, זה אותיות הפוכות. הכלי, היכל. כלומר, הכלי של הקודש, היכל הקודש, במקום להכיל את הקודש, הוא חז ושלום מקבל אלמנט זר, שהוא בעצם עבודה זרה. צלם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופה יש צלם לא בחוץ, בהיכל. תיאור המשנה מכוון לשלושת מימדי המציאות. כן, עכשיו עברתי ביחד איתכם, בסייעת הדשמאיה, וראיתם שבעצם נגענו בעולם, בשנה ובנפש. בשלושת המימדים. שמשהו בהם נפגע ביום הזה, בי"ז בתמוז. ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת, לא סתם לצום. לצום זה בגלל שאנחנו מרגישים שיש כאן צמצום. צם. בגלל זה אתה צם. הצמצם, הצמצום, גורם לנו לצום. כי אנחנו רוצים בעצם להפוך את המנגנון, ובמקום צמצום, להיפתח מחדש. בסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים בי"ז תמוז, זה דברים שליליים לפי מה שאומרת המשנה, נכון?
זה אין תקווה כבר.
אוקיי, אבל מבחינה של קודש, מבחינה של קבלה, של תורת הסוד, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני אקרא לכם את חמשת הדברים בסגנון החדש. אם השתברו הלוחות, זאת אומרת שהם ניתנו ביום הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שבי"ז ותמוז אפשר לתת ולחרות לוחות אלוהים במציאות שלנו. אם בוטל התמיד, זאת אומרת שביום הזה התמיד הוא הכי חזק, הנצח הוא הכי חזק. אם הובקעה העיר, זאת אומרת שביום הזה יש כוח
לשלמות.
אם שרף אפוסטמוס את התורה, זאת אומרת שאור התורה יכול לשרוף את העולם, במקום שהיא תשרף. ואם הועמד צלם באחד, זאת אומרת שאין זר יכול להיכנס לקודש. בהפך, אנחנו כאן מציון תצא תורה. אז השאלה היא פשוטה, למה זה קרה דווקא בצד השלילי? למה בשלושת המימדים של המציאות, עולם, שנה ונפש, קרו כל הדברים האלה? נפגעו כל המנגנונים. חמשת הדברים הללו הם בבחינת בניין אב. מטריקס. לכל המשברים העלולים להתרחש בחיים. זאת אומרת, אם עכשיו אקח את חמשת הדברים שעכשיו אמרתי אותם, זה מה שקורה לאדם שנפל לדיכאון טוטלי. עכשיו, לא ידובר על בית מקדש, ידובר על האדם עצמו. כלומר, אם באדם עצמו משתברו הלוחות, הוא מתחיל כבר במצב לא טוב. אם אצלו בוטל ערך הנצח, בוטל התמיד, הוא עוד פעם נופל. אם אפשר לבכוע אותו, כי אין לו מנגנון של שמירה, הוא עוד פעם נפל. אם הוא נשרף מבפנים, כל התורה שלו, כל החיות שלו, נשרפה, הוא מת חי. ואם חז ושלום במקום הנפש הפנימית שלו מעמידים לו צלם באחד, זאת אומרת גוף אחר, נשמה אחרת, חז ושלום, אז הוא עבוד. אז יש לנו פה בעצם ציטוט של חז"ל, ביטוי, תיאור של חז"ל, שלעניות דעתי לא בא רק להראות לנו מבחינה טכנית מה קרה שם, אלא יש כאן אזהרה של מה שאסור לקרות לנו
פרטים.
כאנשים פרטיים וכאומה, לכל הזמנים, כי כאן מדובר בכל סוגי המשברים. אם אני חוזר מעט למה שאמרנו בנוגע לספר במדבר, שהוא ספר המשברים, בעצם כל המשברים של ספר במדבר, אני יכול לתאר אותם רק עם חמשת הדברים האלה. יש פה כאן אב טיפוס. והתסכול הגדול ביותר, שעלול להתעורר אצל כל מאמין, נובע מן העובדה שאלמנט שמיימי כמו הלוחות שהיו כתובים באצבע אלוהים ומעשה אלוהים המה פשוט נשבר. אדם מאמין לא יכול לתפוס את זה. זה כאילו אתה אומר עכשיו לאדם מאמין ברחוב, הקדוש ברוך הוא מת, כן? או שהוא הורג אותך, או שהוא מתיח עליך כמה כללות נמרצות, או שהוא בורח, אבל הוא לא יכול לספוג את הדבר הזה. וכאן, חז ושלום, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מהשמיים דבר עליון, כתובים באצבע אלוהים, מעשה אלוהים המה. אני אפילו לא יודע על מה אני מדבר, תאמינו לי.
אז איך זה נשבע?
מה, הקדוש ברוך הוא יכול להישבר כל כך בקלות? אז איזה אלוהים אני מאמין? באיזה אלוהים אני מאמין? חס ושלום, אתם מבינים את התסכול של האדם? זאת אומרת שהמשבר כאן הוא משבר הרבה יותר עמוק מהתיאור עצמו. אני לא מסוגל לשאת בנפש שלי כאדם מאמין שיש חורבן כזה, שיכול להיות חורבן במוחלט, באלוהי. קשה לי, וזה לגיטימי, זה צריך להיות קשה.
זה עדיין חומר.
זה לא חומר.
זה עדיין חומר.
לא, מעשה אלוהים המה. אני לא יודע מה זה.
זה חרוץ, אבל עדיין זה...
לא. והלוחות לוחות אלוהים.
כל הדברים האלה, כל הדברים האלה.
לא,
עדיין דברים אנושיים.
לא. לא, תמיד זה לא דבר אנושי. זה נצח.
זה עדיין בהמה שמביאים לבית המקדש. שהאדם ברא, זה לא...
לא, לא. התורה זה דבר אנושי?
לא, אבל זה עדיין...
זה אלוהים.
אותו ספר תורה שהוא שרף.
לא כתוב ספר תורה, הדגשתי.
תורה.
לא כתוב שהוא שרף ספר תורה.
בפועל יודעים שזה ספר תורה.
לא, זה בדיוק העניין. חז"ל לא מדברים בצורה כזאת. הם יודעים לדבר חז"ל. ולכן אמרתי, ואני חוזר כל פעם, אם אתם לא מצטטים בדיוק מה אומרים חז"ל, אתם נופלים לפשט הדברים.
אז מה הוא שרף? איזה תורה?
יפה. זה בדיוק מה שאני שואל אותך. איך אפשר לשרוף תורה? ספר תורה, אני יודע איך שורפים. ראיתי בשואה, אבל את התורה, זה אני לא יודע. זה חידוש רבותיי, אם באתם לשמוע רק את החידוש הזה, מספיק. כל מה שנאמר כאן הוא לא בכלל אנושי, הלוחות הם לוחות אלוהים. התמיד זה נצח, נצח אני לא יודע מה זה. בעולם שלי יש רק זמן, אתמול, היום, מחר. אני לא יודע מה זה שלמות. של עיר הקודש, ירושלים. אני לא יודע מה זה תורה, אני יודע מה זה ספר תורה. תורה, הלוואי עלינו. והיכל, היכל השם המה. שנהיה במדרגה כזאת, נדבר. זה דברים שהם עוברים את השכל האנושי. ולכן זה כואב לי שלא מדובר כאן רק על דברים שראיתי כל יום בבית המקדש ושנגעתי בתורה. לא. חז"ל, עוד פעם, יודעים להדגיש את הדברים, והם מאוד 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 בדיוק נמרץ. אין יותר דיוק מזה. אלא שבוודאי קיימת סיבה אלוהית עמוקה. אז אני חייב לגמור ולהסיק מסקנה שאם זה מה שקרה, זה נכלל ברצון אלוהי שרחוק מדעתי. שאני לא מבין, אבל עליי להתאמץ כדי להבין מה קורה כאן.
כן אפשר לקחת את התורה.
מה?
כן אפשר לקחת את התורה.
תגידי לי איך.
התורה היא זה...
משה, את יותר גדולה ממשה?
אני לא.
אז למה משה קיבל תורה ולא התורה?
התורה נמצאת בכל אדם ואדם.
לא נכון.
את ספר התורה אתה יכול
לא נכון. לא נכון. את שוב לא מדייקת, שרה.
מה?
בין התורה לבין תורה. את מבינה את הדיוק?
התורה ניתנה לעם ישראל,
נכון? לא.
למה?
היא לא התקבלה. משה קיבל תורה, לא התורה.
משה קיבל תורה.
תורה אחת.
תורה אחת.
הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. זה אני לא יודע מה זה. אם הייתי כתב פה, אם חכמים היו אומרים לי שאפוסטמוס שרף תורה, או ספר תורה, הייתי אומר כן, שרה צודקת. אבל את התורה, ברוך אתה שנותן התורה, איך אפשר לשרוף את זה?
אז מה זה
המבול?
הניסיון
להשיב את הכל? אז עוד פעם, מבול זה עוד סיפור אחר. זה, 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 זה מתן תורה שלא צלף בזמן מוקדם יותר, שהרס את הכל. אבל זה מתן תורה, זה יום מתן תורה. יום המבול הוא יום מתן תורה. אבל פה, בן אדם, אפוסטמוס, כן? בעלה של אפוסטמה, אני לא יודע מי זה, שרף את התורה.
מה שאנחנו לומדים זה לא תורה?
לא, הלוואי. אנחנו לומדים תורה, אבל אנחנו לומדים את התורה. קיבלנו רק תורה אחת ממשה רבנו. התורה, יש לנו דורות ודורות, עד שהמשיח יבוא ויתחיל לגלות לנו, בחיים לא נגמור.
אז למעשה כל החמישה הזה, האלמנטים האלה שקרו בי"ד בתמוז,
קרו.
הם רעיונות גבוהים ביותר.
אבל עד היום, איך קראתם את זה?
זה בדיוק מסתבר.
איך קראתם את זה עד היום?
יש פה עניין של רעיונות מאוד מאוד גבוהים שאנחנו עדיין אפילו לא יודעים איך להכיל אותם.
בגלל זה אני פה כדי להראות לכם שקראתם את המשנה הזאת כל חייכם בצורה לא נכונה. אתם חושבים שזה ככה קל, רצים, 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 רצים. רגע, רגע, תעצור, תבין, תראה, תדייק. התנא, כשהוא כותב וזה, הוא יודע מה הוא כותב. האמוראים יודעים מה הם כותבים. הם לא סתם זורקים מילים באוויר. אני היום הייתי כותב סתם. אבל הם, חס ושלום. לכן אני חייב לומר, כי אני אדם מאמין. אם אוי ואבוי זה שובר לי את כל האמונה, זה עושה לי סדק בכל האמונה שלי, אז אני מת.
אז להם הייתה הטובה?
למי?
לאמוראים.
לא. שוב פעם, משה הגדול מכולם, הוא, אפילו הוא, קיבל תורה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן התורה. אף אחד לא מקבל התורה. אין גדול ממשה, אין. והוא בעצמו קיבל רק תורה. משה קיבל תורה מסיני. לא כתוב משה קיבל את התורה מסיני. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים היום, כל מיליארדי הספרים שכתבו, זה רק תורה. איפה אנחנו ואיפה התורה? גם זה. זה עדיין בתוך תורה.
וזה כתוב שהיינו כחולמים שביום ה...
זאת אומרת שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל. אז התורה בהי הידיעה. איפה? וגם בתורה שלנו יש תורת השם ובתורתו של האדם יהגה יומם ולילה. רבותיי, אנחנו לא עולים בשם אפילו פצפונים ביחס לאור האינסוף. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים בכלל, זה בדיחה. כל השיעורים שלנו זה בדיחה. אבל אנחנו מתאמצים לעשות את רצונו. בקוטן שלנו, משם אנחנו לא מתמוטטים, ובגלל שהוא מאמין בנו, רבה אמונתך, אמרתי היום בבוקר. אז כנראה שאני חשוב, איכשהו. ואני אתאמץ. אז לכן ודאי כשקיימת סיבה אלוהית עמוקה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כיצד יש להתייחס, וככה אני רוצה ללמוד את הלימוד הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן שיעור על איך מתייחסים למשברים בחיים. כיצד יש להתייחס למשברי החיים? מבלי לאבד תקווה. בשעת צרה, כשהדברים היקרים והחשובים משתפשים, יכול להיוולד ספק גדול באמונה. כלומר, בוודאות. אמונה, אתם זוכרים שתרגמנו את זה בכמה מקומות, וודאות, ולא... זה חיים. כלומר, ספק באמונה זה קרוב למוות.
זה לא הגיוני.
אתם מבינים? זה לא שאדם יפסיק להאמין. אני כבר לא מאמין. לא, אם אתה לא מאמין, אתה כבר לא חי. והדבר עלול להוביל לצרות גדולות יותר, במקום לעורר את האדם ואת העולם לתיקון. כלומר, אם אני לא מסביר לאדם היום, בדור שלי, ואני מדבר על הזמן שלי היום, מהו י' ז' בתמוז, בסגנון הלימוד הפנימי, יכול האדם שעכשיו נפגשתי איתו לצאת במה? בייאוש טוטלי. כמו רוב האנשים שצמים היום. שאולי אפילו לא מצפים למשהו, כי כל כך כל כך רמסו את האמונה, את התקווה הזאת, שאתה בעצם, כן, היום כל מה ששמעתי ברדיו, זה רק זה. מה זה י' ז' בתמוז? חורבן. לא אומרים לך שזה היום שהקדוש ברוך הוא תכנן מששת ימי בראשית כדי לתת לנו את התורה. אף אחד לא יגיד את זה. חוץ מי אוהב. ותשעה באב, מה יגידו לך? שחרבו בית ראשון ובית שני, נכון? אף אחד לא יגיד לך שזה היום שעם ישראל היה צריך להחליט להיכנס לארץ. שזה הלילה שהמרגלים התחילו לדבר רע על ארץ ישראל. מי יזכיר לך את זה? ומבחינתי,
זה השורש של
החורבן.
זה השורש של החורבן?
בוודאי. מבחינתי זאת ראייה מצומצמת שהולכת רק לכיוון פסימי. כשאתה לא רואה מה הקדוש ברוך הוא תכנן, אתה רואה מה קרה בפועל. יש חורבן, זהו, אני רואה את התוצאות. דומה הדבר לאדם שמרביצים לו עם מקל, והוא נושך את המקל. הוא לא מבין שמישהו מחזיק את המקל הזה. כמו כלב. פני הדור כפני הכלב. רואים תוצאות ולא הולכים לסיבות. מה הקדוש ברוך הוא רצה ביום הזה? מה, תשעה באב נברא כדי שיהיה חורבנות? לא! תשעה באב נברא כדי שנחליט להיכנס לארץ ישראל, על כל מה שמשתמע מכך. לא הבנתם את זה? יש חורבן. אבל אל תיקח את החורבן ותגיד, הנה, זה היום. עד כדי כך שהיום אתה אומר למישהו, למה אתה עושה פרצוף? מה אתה אומר לו? יש לך פרצוף של תשעה באב. ואם הוא מבין קבלה, מה הוא היה צריך לומר? הלוואי. זה היום שאני יכול להחליט להיכנס לרצון האלוהי שנקרא ארץ ישראל ברמז. מי יגיד לך דבר כזה? סוגיית החורבן מפגישה אותנו מדי שנה בשנה עם הנושא המרכזי והמהותי ביותר. האם ישנה שותפות אלוהית? הנה השאלה. בסיפורו של העולם. אני רוצה להבין. באמת, אני שואל, האם הקדוש ברוך הוא בכלל נמצא בסיפור של העולם? אולי סתם אנחנו...
זה משהו הבורא אותו.
מה?
אם הוא לא היה שותף, זה משהו אימא.
זה מוביל אותי לאולי הוא לא ברא. אתה מבין עד איפה יכול להגיע המשבר?
אבל המציאות מוכיחה אחרת לגמרי.
אתה מדבר עכשיו כמו מאמין. אתמול הייתה אישה פה, שלא היה בטוח שכל הספרים האלה נכתבו על ידי, ניתנו מהשמיים. שספר התורה אולי זה לא מהשמיים. אז אני לוקח מה שמתאים לי וחלק לא. אז אני יכול להיות מסורתי, תלוי בשם, יש T, C, B, כן? זה מסורתי. חותכים את מה ש... מתאים לי, וכל מה שלא מתאים לי אני שם במגירה, אני אומר, לא, זה לא יכול להיות, זה לא בא משם, זה לא מאותו מקום. כלומר, לא איש אחד, לא דמות אחת, לא אישיות אחת, לא זהות אחת כתבה את התורה. זה מה שזה אומר. ולכן יש לך מבקרים של התנך, של התורה, שאומרים לך, התורה לא ניתנה מהשמיים, זה סתם אנשים בכל מיני דורות, שבאו והוסיפו קטעים. אם זה ככה, אני לא מאמין, לא רוצה להאמין. קשה לשכל האנושי לתפוס רעיונות העומדים לכאורה בניגוד להיגיון. אנחנו משתגעים מדברים כאלה, כי זה אלוהי. כל הזמן זה חוזר. איך יש לי בחירה חופשית אם הקדוש ברוך הוא יודע? מה אני הולך להחליט? נכון? השאלה הזאת חוזרת כל הזמן. הרי הוא יודע מה אני הולך להחליט. אז אין לי בחירה חופשית. ואתה לא מבין שמדובר בשתי קומות שהשכל שלך לא מסוגל להבין בכלל. איך ייתכן שלוחות הברית שירדו מהשמיים יישברו? לא מבין. איך ייתכן שבתי המקדש יחרבו? לא מבין. לא תפס. עובדות אלה, עובדות. נשבע. אין מה לעשות, נשבע. עובדות אלה אומנם כואבות וקשות לעיכול, אך מצד שני הן ממחישות עד כמה חשובים המחשבות, הדיבורים והמעשים שלנו בעולם הזה. אתם מבינים עכשיו אני לוקח הפוך על הפוך. אם הקדוש ברוך הוא על כל טיפס קטן שאתה חושב ואומר, הוא עושה משהו, זאת אומרת שאתה חשוב, ומה שאתה אומר זה חשוב, אז אל תשחק אותה קטן כזה שלא משפיע על העולמות. עובדה, כל דבר, כל תנועה קטנה גורמת למשבר, או לבניין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חס על כל בניין של האדם, וכשהאדם מוציא מילה מהפה שלו, זה בניין, או חורבן. לבד. אני זוכר בישיבה, הרב סיפר לנו שהיה מקובל אחד, שהיה עושה כוונות, וכשהוא היה מתבלבל בכוונות, הייתה יוצאת לו גולה מאחורי האוזן, כל פעם שהוא היה טועה בכוונה. גולה כזאת. עד שהוא היה חוזר ולומד והגולה הייתה חוזרת. זה היה כאילו אצלו
סנסור.
טמפרטורה, סנסור. והמקובל הזה מה אמר? עכשיו אני יודע שהכוונות שלי חשובות. כי אם לא קורה כלום כשאני מתבלבל או כשאני אומר, אז מה אכפת לי? אבל עכשיו אני רואה שיש תוצאות במציאות. אז מצד אחד אתה יכול להיכנס לדיכאון, מצד שני אתה אומר, רגע, אם קוראים כל כך הרבה דברים בגלל המעשים הקטנים שלי, אז אני לא כל כך קטן. ועד כמה יש להם השפעה על כל המתרחש בחיים? וכאן רצוני בשיעור הזה להחזיר לעצמנו את האחריות לחורבן, למשברים ולכל מה שקרה בחמשת התיאורים האלה של המשנה.
לעתיד.
לעתיד? לעכשיו, להווה שלי. עצם המשבר מוכיח שישנה זהות אינסופית, אני קורא לזהות, כן? כדי לא לקרוא לזה כוח אינסופי, כן? כי הקדוש ברוך הוא היא זהות. הוא אומר לי, אני, אנוכי. זאת אומרת שזה מוכיח, עצם זה שיש משבר, כלשהו, לא חשוב מה, שישנה זהות אינסופית המתייחסת למעשינו התחתוני. ושהמפעל האנושי נלקח בחשבון וברצינות למעלה. זה לא שמה שאני עושה לא שווה כלום, ולא אכפת למישהו שם למעלה מהמעשים שלי. לא, אומרים לך אכפת לי ועוד איך אכפת לי. לפי מה שאתה עושה אני עכשיו עושה חורבן. לפי מה שאתה עושה אני עכשיו עושה בניין. אתה תחליט. זה חשוב מאוד. אם מדינת ישראל היום לא הייתה מצליחה להתפתח, כמו שהיא מתפתחת ברוך השם, הייתי יכול להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את המדינה הזאת. עצם העובדה שבמציאות זה מצליח ומתקדם וכל העולם מקנה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתהליך ושמה שאנחנו עושים עם כל הבלגן וכל הרע יש בכל זאת טוב.
הרבה.
והתקדמות.
אז איך זה כל אחד יש לו את הבחירה? ומצד שני יש את
הלמעלה
שאנחנו
עושים
כמו
מראה. עוד שוב פעם, הבחירה שלך היא בעצם מולידת תגובות. זה לא שהקדוש ברוך הוא שבר את הלוחות. הלוחות בעצם, תשימו לב עוד פעם לדיוק של חז"ל, נשתברו. מה זה נשתברו?
מעצמם.
אתם מבינים?
זה לא פיזי שמישהו בא ושבר.
נשתברו, מה זה נשתברו? אף אחד לא שבר אותן, אי אפשר לשבור אותן. וכאן אני לאט לאט מכניס אתכם, אתם רואים את הדיוקים? זה פשוט פלא.
כן, אבל הרב קוק כותב שהגאולה השלישית לא תלויה במעשים שלנו, היא תלויה בסגולה שלנו.
יפה, יפה. אז בוא נראה. זאת אומרת שיש תקופה במציאות, שגם את זה צריך לקחת בחשבון, שזה רצון השם, שהחל מאלף השישי בשנת, שאני לא אגיד פה, מה שיקבע את הגאולה האחרונה זה כבר הסגולה וכבר לא המעשים. ואסור לי להגיד את זה כי זה לא יותר מדי חינוכי, כי על זה גם נפלו על הרב קוק. אבל היה לו את האומץ לעשות את זה, ולומר את זה.
בן גוריון עצמו אמר את זה. אמר את זה לפני המוות שלו.
בן גוריון קדם לרב קוק, נכון?
לא, אני אומר. אני אומר, לפני המוות שלו היה איזה רעיון. הוא מובא היום, ראיתי את זה, הוא דיבר בעיקר... לא האמנתי שככה בעלנו ככה מוצאים מילים כאלה, זה היה פשוט מדהים. הוא דיבר על הסגולה של העם היהודי, איך הוא הסביר את זה.
אז זה בדיוק העניין. עכשיו, מי שתפיסתו מוגבלת למשבר עצמו, בוא ניקח את הדברים עכשיו בגובה עיניים. אתה עכשיו חווית משבר, מה אתה עושה? לוקח את המשבר עצמו. מי שתפיסתו מוגבלת למשבר עצמו, ולעובדה שמשהו קרס בקרבו, אוקיי? משהו נשבר עכשיו, זה מה שמעניין אותו, הוא חולה, לא מעניין אותו אף אחד עכשיו. רק הוא, הפרסונה שלו. ואינו מבין שישנה גם סיבה עמוקה יותר, הדורשת טיפול כלשהו במצב. הרי שהוא דומה לכלב שנושך את המקל מבלי להבחין בכך שמישהו מחזיק בו. בשעת משבר, עכשיו אני רוצה לתאר מה קורה בזמן של משבר, לא חשוב איזה. וכל אחד יכול לקחת את זה לדוגמה הפרטית שהוא מרגיש בפנים. אפשר לעשות את זה אפילו בצורה של דמיון מודרך. אתם יכולים לעצום את העיניים, לא להסתכל בטקסט, אני אסתכל בטקסט, אני אגיד לכם. וכל אחד חושב על משבר. דרך אגב, ברגע שאמרתי שתחשבו על משבר, לכל אחד זה כבר עלה בראש. דבר אחד, יותר גדול מהשאר. בשעת משבר אמונתו של האדם עלולה להיחלש ואת מקומה תופס הספק. בוודאי, כי אין וקום, נכון? מה שרק מתוכן מתמלא בקליפה. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח אחרת, רוח של שטן, רוח שטות. לא סתם ספק באמונה הפשוטה שלו, לא, אלא ספק הרבה יותר רחב, כזה שמשדר לאדם שבאמת אין שום ערך לחיים. ככה זה מתחיל, אדם שהוא בדיכאון, הוא יגיד לך, לא שאני במשבר עכשיו, לא באמת, מה יש בכלל לכל החיים האלה יש להם ערך? לכל מה שקורה פה, הוא יכול לאבד את אמונתו בצדקת דרכו, הוא אומר, אז תגיד לי, אולי אני טועה? אולי כל מה שאני עושה זה טעות אחת גדולה. ובחינוך שהוא קיבל מהוריו ומרבותיו, כלומר כל מה שלימדו אותי לא שווה גרוש.
יסודות.
שיקרו לי. המשבר מבליט את הכאב הנוכחי, העכשווי, ומוחק ממוחו של האדם את כל הערכים שנמצאים מסביב. כלומר הוא כל כך כואב את הכאב הספציפי, ששום דבר אחר לא נמצא. מבחינתו, רק הכאב הקיים, קיים, ואין שום דבר זולתו. כלומר, אתה תדבר איתו היום, מה הוא יגיד לך? אני כאב אחד גדול, לא כואב לי, אני כאב. ברגעים כאלה, חש האדם שאין שום תועלת לכל הערכים שהוא רכש בחייו. עזוב אותי באמת, נו. הוא כבר אינו יודע להבדיל בין טוב לרע, כי הוא לא יודע איפה הטוב ואיפה הרע. הנה, עשיתי טוב, תראה מה קורה לי. זה לא צודק. אז כנראה שאתה יודע מה? אין אף אחד שמשגיח על כל זה. אני לא מאמין יותר. פגשתי השבוע בחורה כזאת הולכת עם מיני וכל מיני טבעות וכל מיני... כן, לצורך העניין הייתי עם צבי. והיא אמרה לי, אני הפסקתי להאמין. מתי? הייתי חברה של נחשון וקסמן. ברגע שקרה לו מה שקרה, הכל התמוטט אצלי. הייתי דוסית. ככה היא אמרה. כן או לא? זאת אומרת, אין כבר אמת, אין כבר שקר, אז מי צודק פה? מבחינתו אין שום סדרן. כן, אני משתמש בערכים של אבא שלך, צוריאל. זכר צדיק וקדוש לברכה. המשגיח והמנהל את כל המתרחש בעולם. אין כבר סדרן. אין מי שמסדר את התנועה. אבא של צוריאל היה קורא לקדוש ברוך הוא הסדרן הגדול. אז אין סדרן כזה. תראה, הכל טוב ובוא. אין אלוה ואין תועלת לשום דבר. אפילו העולם נראה לו ללא תכלית וללא סיבה. אנחנו סתם זרקו אותנו פה, נולדתי, אני לא יודע מי נגד מי פה. עזבו אותי, נו באמת. הסכנה העורבת למי שאינו מעמיק בסיבת השבירה, ולכן חשוב ללמוד את זה דווקא היום, ודווקא בשלושת השבועות הללו, מי שלא מעמיק בסיבות של המשברים, הסכנה היא שכל חייו יישברו. החיים שלו נשברים, הוא כבר לא מאמין בכלום. החשש הוא שאדם כזה ייפול אל מערבולות הדיכאון עד כדי כך שיאבד את עצמו לדעת, חס ושלום. אדם יתאבד, כי הוא כבר לא מאמין בכלום. אין למה לצפות. כמובן שאין חיים אחר המוות ואין כל התשטויות האלה. שום דבר לא קיים. הוא יכול בזמנים כאלה לשכוח את יסוד החיים. הקובע שיש קצבה לחושך ולצער. קץ שם לחושך. הוא שוכח את הפסוק הזה. הוא אומר זה לא נכון. אין קץ לחושך. החושך מנצח. המוות מנצח פה. האבל המורגש, תשימו לב למילה אבל. איך בנויה המילה אבל?
בל.
א' בל. כלומר, אין אחדות. בלי א'. זאת אומרת שהאבל מאבד את התכונה האחדותית. הכל מפוזר אצלו. זה בלי א'. א' בל.
כן, מבחינתו זה פיצול.
נכון.
הוא נמצא במנגנון של פיצול.
הוא כבר לא יודע. כבר לא יודע כלום. ולכן, האבל המורגש בשלושת השבועות המכונות בפי חז"ל ימי בין המיצרים. תשימו לב לדיוק של חז"ל. מה זה ימי בין המיצרים? זאת אומרת שיש לי בעצם שני מיצרים. מיצר אחד שהוא 17 בתמוז, ומיצר שני שהוא 9 באב. ובינתיים יש ימים, אבל הם בין המיצרים. מי קובע? שני המיצרים האלה. ואם אני לא לומד את מה שיש במיצר הראשון, י' ז' בתמוז, ובמיצר השני האחרון, 9 באב,
אתה לא תביא את הימים.
אני לא יודע מה זה. עכשיו, מה זה מיצר? למה לא אמרו בין המשברים? כי הם רצו שהצליל באוזן שלנו יזכיר לנו מצרים. כמו שיצאנו ממצרים, אתה צריך לצאת מהמשבר הזה. ואם אתה לא יוצא ממצרים, אתה לא תצא ממיצרים. כלומר, יציאת מצרים צריכה לפעול ביתר סט בזמן הזה.
ולא יצאנו לבד ממצרים.
מה?
לא יצאנו
יפה, לבד. את צודקת. אבל אני צריך ללמוד מהיציאה הזאת, שקודם כל יש סדרן. יש מי שמכוון את התנועה. זאת אומרת שבדיוק לשם אני מכוון. אם את לא מבינה מה קורה לך פה, תדעי לך שבמקום גבוה מוציאים אותך. למה? כי פשוט הקדוש ברוך הוא לא יכול לאפשר לעצמו
נשאר.
לפספס את בריאתו. אין דבר כזה. להיכשל. הוא לא יכול להיכשל. אין כישלון אצלו.
אז ארבעת לשונות הגאולה למעשה שמה שקרה לנו במצרים.
חמש.
נכון, כי זה
חמש לשונות של גאולה.
חמש לשונות של גאולה למעשה. אז זה פועל יוצא שגם עכשיו
יפה, אתה צריך להשתמש בהם וללמוד מזה, איך אני יוצא מהמצב הזה עכשיו. אמרתי שזה אב טיפוס לכל המשברים. אבל מה קדם לאב טיפוס הזה? מצרים. ומה קדם לאב טיפוס מצרים? שבירת הכלים. לפני בריאת העולם. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לתת שיעור על י' ז' בתמוז, איפה אני חייב להצביע על מה? על מה שקרה בשבירת הכלים. אתה יודע מה זה שבירת הכלים? לא למדת. אז איך אתה יכול לטפל עכשיו בי' ז' בתמוז? אתם מבינים את האירוניה? אם אתה לא יודע מה זה מקור השבירה, מקור המשבר, המשבר הראשון, לפני ההיסטוריה בכלל, איך תדע לטפל במשבר היסטורי, שהוא הרבה יותר קטן?
אתה מדבר על האור והכלי לפני כל
ה... כן, כן, לפני הבריאה, לפני עולם התיקון. מי לומד את זה? לכן הכל חייב להיות בפרופורציה. חייבים אנו ללמוד באותה תקופה כמה השם יתברך מכבד את מעשינו, עד כדי כך שישנן תגובות במרכאות אלוהיות לפי המעשים. ועובדה זו אמורה להפיח בנו תקווה שיש מי שמכוון את התנועה מלמעלה, ושלכל דבר ודבר ישנו כיוון וסיבה מדויקת. אין אפס, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. כל פעם שאתה אומר, זה לא צודק, לא מגיע לו, זה אומר שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה טעית. ואנחנו מבקשים מהאבל שעכשיו המת שלו מת, לומר שיש דיין והוא אמיתי. ברוך דיין האמת. זה חינוך, רבותיי. ישנה משמעות לכל האירועים הארציים, וזה כשלעצמו אמור לעודד אותנו לשוב אל מגמת התיקון. אנחנו לא לבד, אף פעם אל תחשבו שאתם לבד, גם כשמרגיש לכם לבד, שאף אחד לא מבין אותי, ואני מתמודד לבד מול כל מיני דברים, זה לא נכון, זה חוסר אמונה. אני מדבר גם על עצמי, כולם אומרים את זה. אבל ברגע שאתה אומר את זה, אתה מראה כמה באותו רגע אתה לא מאמין.